לצופים היקרים, שלום רב. נושא השיעור שלנו היום, העודף האבוד. אנחנו רוצים לדבר לאדון בשאלה שכתב מספר פעמים. כאשר אדם הלך וקנה בתוך חנות או בתוך סופר והוא קיבל את הסחורה, קיבל, שילם, והמוכר צריך להחזיר לו עודף. המוכר השיב לו את העודף, הניח לו את זה על הדלפק או בתוך כוסית כזאת שמיועדת לכך, להחזרת העודף. אלא שהקונה עדיין לא תפס את העודף, לא הגביע אותם, לא משך אותם, אלא המשיך לארוז את הדברים שלו, ואמר, אני אקח את זה מיד אחר כך. ומה שקרה בינתיים, הוא בא לקחת, אבל הכסף נעלם, העודף נעלם. ואז שוב החל ויכוח בין הקונה למוכר. הוא אומר לאדוני, לא שילמת לי עודף. הוא אומר, כן, אני הניחתי פה. אנחנו בעיקר השאלה מתחילה כאשר הקונה ראה שהוא הניח לו את העודף. הוא ראה את זה, אלא מה? הוא היה עסוק בקניות, באריזת הקניות שלו, והוא לא הגביע את זה, לא משך את זה, והמעות נעלמו, העודף נעלם. מה הדין במקרה כזה? האם הקונה הפסיד? או שנאמר לא, או שנאמר לא, הקונה לא יפסיד, המוכר ישלם לו שנית. זה הנושא שאנחנו רוצים לדון עליו. נסתפקתי בשאלה הזאת כבר זמן רב, ולא ידעתי כל כך מה התשובה המוחלטת בדבר הזה. ותוך כדי גם ההסתפקות שלי, אני גם שאלתי כל מיני מוכרים, הייתי בכמה מקומות, ושאלתי את המוכרים, מה הדין במקרה כזה? מה דין במקרה כזה קורה דבר כזה? האם צריכים לשלם לו מחדש לקונה או לא? הפלא הגדול שאני גיליתי שהמוכרים לא היה להם תשובה ברורה, לא היה להם תשובה אם עמדו, הסתפקו ולא ידעו מה להשיב לי. כן, אחד המוכרים שהוא אחראי שם בסופר, שהוא גם במקרה היה בקופה באותו זמן, הוא השיב לי, נו, מה הדין בזה? מה הדין בזה? הוא חכה שאני ישיב לו מה הדין במקרה כזה, כיוון שהוא לא ידע, לא על תשובה ברורה הדבר הזה. אז לכם באמת זו שאלה עוד יותר מתחדדת השאלה, כיוון של שאלה לא ברורה, ומה הדין במקרה כזה? אז לכן אני הסתפקתי בדבר הזה. וזכורני מקרה, זה שקרה לי, שהייתי ילד קטן, ונשלחתי לקנות כמה דברים, קטניות, או משהו, לא זוכר לקנות באיזה חנות בשוק. יש חנות קטנה של קטניות בשוק. חנות קטנה של 2 מטר על 2 מטר זו הייתה. משהו די קטן. ממש חנות די קטנה. וזה חנות של מכירת קטניות. בזמן ההוא, שמדבר אתכם שהייתי ילד קטן, אז לא היו אריזות, לא היו מוכרים מוצרים ארוזים. היום, בימינו, כל המוצרים כמעט, היום לקנות בתפזורת זה לא כל כך מצוי, זה מצוי מעט מאוד. היום ברור שאתה הולך לסופרים, כל הדברים ארוזים, ארוזים בשקיות של קילו, ככה זה ארוז. בזמן שהייתי ילד קטן, לא היה כמעט מוצרים כאלה, אני לא זוכר שהיה דבר כזה. אחר כך רק התחילו למכור את הסוכר בשקיות, אחר כך. בהתחלה כולם היו קונים בתפזורת, היו קונים עסקים גדולים, ושם היו המוכר, אתה שואל אותו, הוא שואל אותך כמה אתה רוצה, קילו או 2, לפי זה הוא לוקח ושוקל במשקל ונותן לך שקיות. כך זה היה. בחנות הזאת גם שהלכתי לקנות, שם גם ככה, זו חנות כזאת, שהיו מוכרים בתפזורת, והלכתי לקנות אצלו. אני זוכר, היה באדם אחד עיראקי מבוגר כזה, שעיראקי קראו לו אבו אליהו, אני זוכר. הוא היה אדם שמחוזק, אדם ירא שמיים, אדם מוחזק בעיני כול, בעיני אנשים. ואני נשלחתי לקנות אצלו. אני קניתי והוא בא להביא לי את זה, ואז שואלתי אותו, נו, איפה התשלום? אני הנחתי לו את הכסף, את השטר, השטר של הכסף זה היה שטר די גדול. הנחתי לו על הדלפק, כאן, דלפק, והוא שואל אותי איפה התשלום, אני אומר לו, הנה, שמתי לך פה, מה זה, מה, אני לא רואה, איפה הכסף, אני לא רואה, אמרתי לו, מה זאת אומרת, אני הנחתי לך כאן. אני אומר, הוא אומר לי, סליחה, אני לא קיבלתי, ואני לא יכול לתת לך את המוצר. אז אני, זהו, לא נתן לי, בקיצור, אני הייתי כועס מאוד, כי אני, ברור לי שאני הנחתי את המעות, את השטר הזה, על הדלפק. והוא טוען, אני לא קיבלתי את זה. מה הדין במקרה כזה? אני חזרתי הביתה, אני זוכר שחזרתי הביתה, ואני מאוד הייתי, באתי בטרוניה גדולה מאוד, אמרתי, שמה, הבן אדם הזה, אמרתי להם, בני המשפחה שלי, אני שוב מדבר שהייתי ילד קטן. אמרתי להם, בן אדם הזה פה מוחזק כאדם מירי שמיים, הרבה אנשים כאלה מחופשים, יש הרבה אנשים ככה משחקים אותה וזה, ואני קראתי כבר על הרבה סיפורים כאלה, אמרתי להם, שאנשים שיחזיקו את עצמם היו מחוזקים, והתברר שהם מתחת לפני השטח, לא היו כאלה צדיקים, והתחלתי לדבר על הדברים לא כל כך טובים, אמרתי, אני שמתי שם, זהו, לא היה מה לעשות, אמרו לי, מה, לא יכול להיות, הוא אדם ירא שמיים, אמרתי להם, ירא שמיים, אולי ירא שמיים, מציאות שמתי שם, והוא אומר שהוא לא קיבל. לאחר מספר ימים, הוא פגש אותו המוכר הזה, אבו אליהו הזה, המוכר את ה... פגש את הבני המשפחה שלו, משמעו, תראו, אני... הוא ראה, הוא יכול להיות שהם באו לקנות שם, הוא אמר להם, אתם רואים, מצאתי את השטר הזה, נמצא באחד עסקים של, של האורז, או לא יודע מה, נפל, כנראה זה נפל לשם. הוא אומר, הנה, מצאתי, השטר הנה נמצא פה. הנה, השטר, מצאתי אותו, את השטר הזה, הנה, הוא נמצא פה, היה בסק, נפל לשם כנראה, ודרך אגב ששם מדובר בחנות כזו קטנה שלא היה, אי אפשר להיכנס שם שני קונים, תמיד קונה אחד אחרי השני, לא היה הרבה מקום אפילו. והוא אומר שהנה הוא מצא את זה, את ה, הוא מצא את השטר שם, וכמובן הסתדרו בסוף. מה שקרה שהתברר באמת כנראה שזה נפל לשם, ואני סתם חשדתי בו כאדם לא הגון, דרך אגב אבו, סתם קוראים לה אבו אליהו, זה לא השם שלו, הם נהגים, נהגים כנראה, כנראה בכמה מקומות, מקומות מסוימים שקוראים את הבן אדם, השם הבן שלו הגדול. ככה נהגו שם במקום הזה, לכן קראו לו בשם הזה. קיצור, הנה, זה מקרה שקרה לי, והשאלה במקרה כזה עם אדם, במקרה כזה, אדם, אנחנו נחזור למקרה שלנו, שאדם קיבל את העודף, ראה את העודף, רק הוא לא הגביע אותו, לא מושך אותו, והמעות נעלמו. אלא מה, שמחתי מאוד, לאחר זמן מסוים, שמחתי מאוד שרציתי אחד הפוסקים שכתב על זה, דיבר על זה, קוראים, והוא כתוב בספר, זה בספר תשורת שי, הוא דיבר בשאלה הזאת, סימן למדה, דיבר בשאלה הזאת ממש, והוא סובר שהמוכר פטור מתשלום. דיינו, אני חושב שהוא פרה, והקונה הפסיד. מדוע? ראית את זה, שמתי שם, שמתי במקום המיועד לכך, הוא כתב בשני טעמים, הוא הביא לדבריו, מדוע המוכר יצא ידי חובה ולא ישלם בשנית. טעם ראשון, הוא אומר, הנחת העודף שם הייתה בהסכמת הקונה. הקונה מסכים שהוא יניח שם. אתה רואה, הקונה לא ביקש דווקא, תתן לי בבקשה ביד. הוא אומר, ושתיקתו, זה שהוא לא בא ביקש, תן לי ביד בבקשה, תן לי ביד, הוא הסכים. זה נחשב כמו הסכמה ונחשב כמו דבר, נחשב כפרעון. כך הוא כותב, וכן מה שכתב הרמה בסימן, חושב משפט, סימן קוף חבב, סעיף תת, הרמה כתב שם, דעים הלווה, הניח את המעות לפני המלווה, כדי שיתלה משם, והמלווה לא נטלם, הלווה פטור. זה כך כתב הרמה, הרמה כתב שם, הרמה כתב בסימן הזה, כמו שאמרנו, שאם הלווה בא הניח לו לפניו, הנה שם, שם הראה לו, הנה המעות מונחים פה על המדף. והמלווה לא הלך ונטל אותם, השאיר את זה שם. הוא ראה אותם, לא נטל אותם, אני, הוא, הלווה פטור מתשלום. כך כתב הרמה, שהוא יצא ידי חובה. למה? משמע מדבריו של הרמה, דשתיקת המלווה כמוה כהסכמה למה שעשה הלווה. אז הסכמת, כאילו הסכמתי, אז יצאתי ידי חובה כבר, ראיתי, הנה, שמתי לך שם, אתה ראית את זה? שילמת, זה נקרא שילמתי. כך הוא למד, את שורת שי למד מהרמה, מהרמה הזה שכתב. טעם נוסף הוא כתב, דקן מנהג העולם. מנהג העולם הוא שאנשים ככה מניחים ככה את העודף שם, מניחים שם ומיד הוא עובר לטפל, המוכר מיד לטפל בלקוח הבא. מניח שם, תפל, זהו, הוא כבר מסיח אותו מזה. אז אתה מזה מנהג העולם. אז בזה, זה נחשב שילמתי לך, דל, ועל דעת כן נכנס הקונה לקנות שם. לפיכך נפטר המוכר מאחריות, ונחשב הדבר כאילו שהמוכר השיב את העודף. עוד מוסיף, הוא מאיר שם, בתחילת דבריו, בתשורת שעה, הוא מאיר שלא כדעת החתם סופר. החתם סופר לא סובר ככה. החתם סופר סבור שהמוכר לא יצא ידי חובה, והוא צריך לשלם מחדש. כך עד לפה הכל כתב התשורת שי. אני התחלתי להעים בדברים קצת מעט, במיוחד שראיתי שחתם סופר שלא מסכים עם זה, אז הוא יותר נתן לי חשק לבדוק את הדברים. אז לכן נראה לי שיש להעים ברעיות שהוא כתב. מה שכתב הרמה זה גם דבר חידוש מאוד מעניין. מה שכתב הוא הביש בשם הרמה זה דבר חידוש מאוד מעניין. שהניח לו שם על מדף, הוא ראה אותו, יצא ידי חובה, זה חידוש מעניין. לכן אני יצאתי לבדוק את הדברים, יצאתי לראות. המקור של, באתי לבדוק, ראיתי, המקור של הרמה זה מהנימוק יוסף, בא במציאה, דף סמך חטא בראשון מדפי הריף. שם הנימוק יוסף נמצא, משם הרמה למד. שם הוא כתב, הנימוק יוסף, מה כתב שם? לווה. שהראה למלווה מקום שיש בו מעות צרורים ומנחים שם, ואמר לו, לך ותלנו משם. וקיבל עליו, וקיבל עדיין, המלווה קיבל עליו, הסכים לדברים, קיבל עליו, הסכים שהוא יניח על המדף שמה, קיבל עליו, הסכים, ופשע, המלווה פשע, ולא הלך בין תלם, לא הלך מיד לתלם, עד שהיה אונס, ודאי שהלווה פטור. עד כאן מתוך הנימוק יוסף. הנה מבואר בדברי הנימוק יוסף. מה שהנימוק יוסף אמר שהלווה נפטר בזה שהניח למקום ההוא, במקום השני, שדווקא המלווה הסכים, קיבל עליו וזה אמר, בסדר, אני מסכים, אין דבר, קיבלת, בסדר, בסדר, הנה, אני מסכים שתשים שם. בזה דיבר הנימוק יוסף. בסקי בן, וכן גם כתב השח, כתב מפורש בסימן קוף חבב, סעיף קטן מ"א, כתב השח מפורש, שבמה שכתב הרמה הוא מאיר על הרמה שם, הרמה, שהמלווה קיבל עליו, הוא הוסיף את דברי הנימוק יוסף. אז לכן נראה שאין משם, מהרמה הזה, אין כל כך ראה להם מנימוק יוסף, ובכל מקרה אין ראה להם מדון דידן. באמת, מהרמה, מי שקורא פשט הרמה, יכול באמת אולי ללמוד, כמו שהוא למד, התשורת שי. אבל כשאתה בא לכותב, מסתכל בנמקור, הנימוקי יוסף, שדווקא מדובר שאם הוא הסכים וקיבל עליו, אמר לו כן, קיבל עליו, הסכמה בפה, אמר לו בסדר, אני מסכים. בזה יצא את החובה לו, אבל בסתמה, שרק, הוא לא אמר לו, הוא לא קיבל עליו, מה שמה מנימוקי יוסף, שלא יצא את החובה. אז רואים מפה שאין ראיה כל כך משם מהנימוקי יוסף למקרה שלנו. במקרה שלנו הקונה לא אמר לו, כן, אני מסכים, תשים שם, בסדר, בסדר, תשים שם, אני מסכים, הוא לא אמר. הקונה לא אמר לו את זה. ראה, ראה, אבל מי אמר שקיבלתי, מי אמר שהסכמתי שזה ייחשב כפרעון ושאתה תיפטר, מי אמר את זה? צריך שהוא יגיד מפורש שקיבל עליו. זה דבר, וסתם עוד הערת ביניים, הערה נוספת, קצת תמה על הרמה. מדוע הרמה שכתב את דברי הנימוקי יוסף, אין, השמיט את המילים החשובות האלה, למה הוא הרמה לא עושה שעמל וקיבל עליו? מדוע היה צריך לבוא שם השח ולהוסיף שהוא קיבל עליו מדובר שם? זה כל כך חשוב הדבר הזה, הפרט הזה מאוד חשוב, כי זה עיקר, זה דווקא החידוש. בלי זה, ללא שהוא קיבל עליו, זה לא מועיל לכאורה. אז מעניין סתם למה הרמה השמיט את המילים האלה, כנראה אולי שמת, מישהו השמיט את זה בדפוס או משהו, אבל לכאורה זה מאוד חשוב להוסיף את זה, כמו שהשח באמת הוסיף את הפרט הזה, אבל זה פרט מאוד מהותי. לכן מהרמה הזה לא ניתן ללמוד למקרה שלנו. פה שלנו, במקרה שלנו לא מדובר שהוא אמר שאני מסכים לדבר הזה. הוא לא אמר. לכן זה באמת בעיה. לא יכול ללמוד מהרמה הזה. מעבר לכך, יותר מכך. השולחן ערוך כתב בהלכות הלוואה, סימן קכ, סעיף א', כך הוא כתב. המעות באחריות הלווה עד שיפרענו ליד המלווה, נותן לו ליד. רק אז הוא יצא את החובה. הלווה הוא חייב, זה חוב ודאי, הוא חייב להביא לו ליד, הוא חייב להביא לו ליד, משמע שאם הניח לפניו זה לא מועיל. עוד כתב בשולחן ערוך, ואם הלווה זרקן בפני המלווה, הוא זרק לפניו, הוא עומד פה בשולחן, הוא עומד פה והוא זרק לפניו, הוא ראה את זה. לא נפטר בזה, כך הוא כתב מפורש, עדיין חייב בתשלום הלוואה. יותר מכך, כתב השולחן ערוך. ואם אמר המלווה, המלווה אמר לו, תזרוק לי בבקשה, תזרוק לי, תזרוק לי את ה... אין צורך שתבוא, תזרוק לי לפה. עדיין, ותזרוק לי לפה, ואז עדיין, לפני שהוא הגיע אליו, זה נעלם, ברוח ועיף את זה. עדיין חייב בתשלום, גם אפילו אם אמר לו, תזרוק לי אליי, תזרוק לי אליי פה לשולחן, והוא זרק לו, ופתאום בא הרוח ועיפה את זה. או זה נעלם באיזושהי צורה. עדיין הוא חייב את השלום, ככה כתב, ככה כתב בשולחן ערוך, עד שהוא אמר לו, זרוק לי חובי והיפטר מהלוואה, אז הוא משחרר אותו מהחיוב, רק אז, אם הוא לא אמר לו והיפטר, זה לא מועיל. כך עד כאן דברי שולחן ערוך. הרי מה שמדברי שולחן ערוך, שאדם אם לא מגיע ליד של הקונה, עדיין זה לא מועיל, זה שהנחתי לפניו זה עוד לא אומר כלום, צריך חוב. בחוב צריך שיגיע לידיו של המקבל. אם הוא לא נתן ליד של המקבל, אלא לפניו, ואפילו אמר תזרוק לי, אמר לו תזרוק לי, יותר מזה. גם לא יצא את החובה. מדוע שאמר לו זרוק לי, לא יצא את החובה? לכאורה צריך לצאת את החובה. אמרת לו תזרוק, זה רק אם יכול אפשר לתרץ את זה, שהכוונה מה שאמרת לו תזרוק לי, פירוש שנתת לך רק עיצה. למה שתתרח? לא כדאי לך לתרוח. תבוא ותזרוק משם, למה אתה רצה? אבל זה לא שחררתי אותך מהחוב, עדיין החוב שלך ברור, חייב להגיע אליי. לא הגיע אליי, עדיין לא יצא את החובה, חייב לתת לו ליד. ככה בהלכות הלוואה למדנו. במקרה שלנו זה לא גרם מהלוואה, החוב, אני שילמתי לך, אתה עכשיו החוב לשלם לי את העודף, זה חוב שאתה חייב לשלם לי אותו. אם אתה לא משלם לי אותו, אז זה לא מועיל. וראינו בשולחן ערוך הזה חובה שייתן ביד, ליד, או שיגיד לו מפורש, שכן, תיפטר בזה, יגיד זו בפירוש במילים, אני מסכים, אני פותר אותך כבר מכך, אבל אם הוא לא אמר לו את המילים האלה, אפילו אמר לו, תזרוק לי לפה, יגיד לו יותר מזרוק לי, זה גם לא מספיק. החזרה חייבת להיות השווה ודאית וברורה. אין כאן משמע, בוא נאמר לנידון נידם, בוא נסתכל, נלמד מהמקרים שלמדנו עכשיו מהשולחן ערוך, מה שלמדנו מהנימוק יוסף, זה לא יועיל, מה שהנחתי, הנחת פה, אבל אתה לא נתת לי את זה, אתה לא נתת לי, הנחת שמה, יפה מאוד, טוב מה שהנחת, אבל, וגם אם יש צלוחית מיוחדת לכך, שנשים אותם בפני צניעות מסוימת, שלא יקרה מצב שאנשים לא רוצים, מכל מסיבות שאנשים לא רוצים, מנחים על הצלוחית הזאת, אדוני, עדיין לא, זה לא יגיד ליד, אתה חייב לתת לי, לא נתת לי, שמת שמה. אז, כן, אלא אם כן, יש מנהג ברור בזה, שזו דרך תשלום. אם יש מנהג ברור בעולם, שכך מנהג, זה נקרא פירעון, ששמים בצלוחית הזאת, או מנחים על דלפק, זה נקרא כפירעון. אם זה מנהג העולם ברור שקיים דבר כזה, אז זה מועיל. בזה מועיל. זה כמו, מאיפה הולמדים בזה? שזה יועיל, מדין סיתומתא. מדין סיתומתא למדנו בגמרא, בבא מציעא עין דלת עמוד ראשון, שאם פעמים מנהג העולם לעשות פעולה שקניינית באופנים שונים מן הרגיל, זה מועיל, כי כולם נוהגים כן. כן, זה גם נפסק בשולחן ערוך, סימן ראש א', הדבר הזה נכתב, נפסק. רק אם יש מנהג ברור, מכולם שיש, שלא משלמים, הפירעון הוא לא דווקא ביד, אלא הפירעון גם באופן אחר. אז בזה זה מועיל. אבל במקרה שלנו, אין מנהג ברור בזה שככה זה דרך פירעון. הרמת חיים בתחילה ראשית דבריי, שביררתי אצל כמה וכמה קונים ומוכרים בחנויות בזה, ולא נתנו לי תשובה ברורה בזה. לא נתנו לי תשובה ברורה, אם כן, אי אפשר להגיד שמנהג ברור. אם לא נתנו לי תשובה, אם המנהג ברור, אני אומר לי מיד, כן, ברור, זה ברור שיצא לחובה, מנהג העולם, למה לא אמרו לי את זה? משמע שאין מנהג ברור בזה. צריך מנהג ברור וידוע לכולם. זהו, זה מושא, זה, ונוסף לכך, לפי דעתי זה נקרא נתינה גרועה. אדם שמחזיר עודף בצורה כזאת, להגיד שזה נתינה, נתינת עודף זה נתינה גרועה, מדוע? שם הבן אדם הזה, שאדם שהניח את העודף לפני הקונה, את העודף, הקונה הזה באותו זמן חשב והתחיל לחשוב, הוא חשב באותו זמן, הראש שלו לא היה מונח בעודף, בשמירת העודף. שם הוא מונח, עכשיו רגע, אשתי עוד רצתה ממני משהו, חסר לנו משהו בקניות של הבית, הוא הראש שלו לא מונח עכשיו בשמירת העודף, אלא הוא חושב, רגע, אולי שכחתי משהו, לקחתי את הכל, צריך בעינן שבן אדם גם יהיה מרוכז, מי אמר שהוא מרוכז? מי אמר? זה שהנחת לפניי. מי אמר שאני מרוכז כרגע לקבל את זה, את הדבר הזה? מי אמר שאני מקורקת לשמוע את הדבר הזה? שמה לא נתן דעתו, זה עלול לקרות דבר כזה, שעמדם בדבר בטלפון למשל, בזמן הזה. והוא לא נתן, שמת לפניי, אבל אני לא אגיד, אני לא שמתי לב לשם לפניי. הראש שלי, שמת לפניי, אבל אני לא ראיתי את זה, כי הייתי עסוק במשהו. בעינן שאדם יראה את זה. זה סוג של נתינה גרועה. זהו, גם בנוסף לכך גם, בוא נוסיף חזר, שגם החתם סופר הרווקה, שמה שכתב בתשובה, סימן קוף פי זעין, גם כן הוא לא מודל לתשורת שי, הוא גם סובר שזה לא נקרא נתינה וחייב לשלם מחדש, כך יש לנו תשורת. ומהטעמי שאמרנו, אז פשוט זה לא נתינה טובה, הוא עדין גם מקרה הפוך, אם הקונה שילם והניח את העודף לפניו, והמוכר עדיין לא נטל את העודף, לא נטל את התשלום, והוא ראה את זה, וזה נעלם, זה לא נקרא ששילמתי לו. להנחה על הדלפק, זה לא נקרא שילמתי, או שילמתי, אבל לא לקחתי את זה. הנחת, אבל אני לא לקחתי את זה. אני הייתי עסוק במשהו עכשיו, אני לא לקחתי את זה. מה אתה מניח? אתה צריך לשלם, לראות, ודאי שאני אקבל את זה. כן? אז הוא הדין כך. מכל האמור נראה לי שבמקרה כזה לא נקרא פירעון, אלא המוכר עדיין צריך להשגיח על העודף, כל זמן הוא הניח, צריך להשגיח כל מן רגע, כל זמן שהמוכר לא בא ולמשך את זה, עדיין צריך לשמור על זה. הוא צריך להשגיח, הנחת, אבל צריך לוודא שהקונה עומד לבוא ולקח את זה, אז זה נקרא פירעון מושלם. אם לא, לפי מה שראה אתם לאל, הוא צריך לשלם מחדש את העודף. זה המסקנה שנראה לנו יותר לומר שהמוכר לא יצא דחובה מתנת העודף, אלא עד שיגיע לידיים של הקונה ממש. ככה נראה לנו יותר לומר, גם על פי החתם סופר, גם הסברות שאמרנו כמה נימוקים, אלא זה המסקנה לנו לשאלה הזאת, שהיא גם מאוד, מאוד מעשית ומאוד לא ברורה. הדין הזה אמרת לכם לא ברור, ראיתי שהרבה מסתפקים בזה, לכן נראה יותר לומר שהחוב של העודף שהוא החזר בזה, זה חוב ודאי. זה חוב, הוא צריך לשלם בצורה ברורה. אם כל זמן שהוא לא, זה לא תשלום, לא התשלום הוא לא ברור, מה שיצאת את החובה. כן? אז ככה, זה המסקנה שלנו פה, למדנו גם קצת מעדין שסיתום את הגם קצת נושא, הכנסנו דרך אגב לתוך הנושא הזה, שאם היה מנהג העולם בזה, שיוצאים את החובה, בהחלט כן, אבל היום אין לנו מנהג ברור בזה שיוצאים את החובה. לכן, בזה, לגבי השאלה שלנו, נראה שהמוכר צריך לשים עינו על העודף, עד שהקונה ימשוך את זה לידיו. ואי רצון שהקדוש ברוך הוא יברך את כולנו בשפע גדול, רוחני וגשמי, ונרווה נחת מכל יוצא חלצנו, אמן, כן יהי רצון.